solamente se no, mira que dice que me sale. יש לנו שני שיעורים עד פסח. יש את השיעור היום. השיעור הבא יתקיים בעזרת השם בטורונטו. מי שרוצה במזכירות יוכל לקבל כרטיס ויבוא לשיעור. אבל אני מתארתי שיהיה חבל לכם על הזמן של הנסיעה וזה, בטח תרצו להישאר פה. אז לכן אני לא אוכל להיות פה, אבל השיעור אחרי זה, זה יהיה, לפי דעתי, היום האחרון של הזמן. נכון? עוד שבועיים. עכשיו, אני חשבתי שאת השיעור עוד שבועיים להעביר על פסח שחל בשבת. נכון? זה מה שקורה השנה?
כן.
כתבתי פעם ספר על ערב פסח שחל בשבת. אבל זה לא ערב פסח, זה פסח שחל בשבת, זה יותר קל, אבל בכל אופן, חשבתי לדבר על זה. וחשבתי היום להעביר שיעור אחר על פסח. עכשיו, אני חשבתי לדבר על הכשרת המטבח. לחילופין, יש לי דפים, אז לחילופין אני מוכן לעשות סקירה מהירה על ליל הסדר ולעבור ככה דגשים, לעבור מהר, על, לא על דבר אחד, אלא על כל הסדר דגשים על כל אחד מסימני הסדר, דגשים מעשיים. לא אכפת לי מה אתם מעדיפים, או אם אתם מעדיפים משהו אחר, לא אכפת לי גם שוט, אני ענייני פסח. מה שאתם רוצים. אז תגידו בבקשה, מי מעדיף את הכשרת הבית לפסח? מי מעדיף סקירה מהירה על ליל הסדר? אוקיי. מי מעדיף שוט? לא צריך להסתכל אחורה, אתם רוצים להפתיע? טוב, אני רואה שמה שניצח פה זה לא ברוב גדול, אבל מה שניצח זה סקירה מהירה על ליל הסדר, אז אני אעשה את זה. אולי מתוך הסתם, מה איש לעשות הכל? טוב. אז נעשה סקירה מהירה על ליל הסדר קצת. טוב, נתחיל מקדש. כוס של... אין לכם אפילו דפים, כן, אתה לא יודעת אם דרך לכם יש דפים, טוב, מה לעשות? כוס של קידוש, אני יכול לתת לכם את הדפים האלה, שזה הכשרת המטבח. הבעיה היא שיש לי כמה שינויים כאן, שתוך כדי השיעור רציתי לשנות אותם. אז אפשר לקחת, זה ככה טבלת סיכום כזאת של הכשרת המטבח. יש לי קצת שינויים וקצת דברים, יש לי... זה יותר מורחב קצת, אבל ככה יהיה דף למי שצריך. כוס של קידוש היא גם כוס ראשונה מארבע כוסות. והעובדה שזה גם כוס קידוש משפיעה, חוץ מבכוונה שאדם מתכוון גם לקידוש ולא רק על כוס ראשונה מארבע כוסות, משפיעה אולי גם על הכמות. יש מחלוקת כמה צריך להיות בגביע, בעקבות זה כמה צריך לשתות. כלומר, מה זה רביעית? האם רביעית זה כשיטת רב חיים 86 סמק, שזה כוס בגימטריה, או האם רביעית זה 150 סמק כשיטת החזון איש, שזה כוס הגון בגימטריה. המשנה ברורה הכריע להלכה בסימן תף פי וב, שאם מדובר על מצוות דרבנן אנחנו מקלים בשיעור הקטן, אם מדובר במצוות דאורייתא אנחנו מחמירים בשיעור הגדול. עכשיו, הדבר הזה הוא לא קורא לו שיטת החזון איש כמובן, אלא שיטת הנודע ביהודה, שהוא אבי השיטה הגדולה, הוא זה שהכפיל את השיעורים, אבי השיטה הגדולה. אומנם המשנה ברורה אומר שבקידוש ראוי להחמיר בשיטה הגדולה, כי קידוש עיקרו מדאורייתא. אומר עיקרו מדאורייתא, קידוש על היין הוא דאורייתא, קידוש בליל שבת או בליל חג הוא דאורייתא, אבל לאו דווקא קידוש על היין. על היין זה מחלוקת, רוב השיטות חושבות שאם אתה מקדש בלי יין אתה גם יצא ידי חובה, אבל משהו אומר כיוון שעיקר קידוש על היין מהתורה, שיש עניין כאן כן לקחת השיעור הגדול. לפי זה, סתם כך כוסות בליל הסדר מספיק שיכילו 86 סמ"ק. בכוס חד פעמית יש בערך 200. 86 סמ"ק זה קצת פחות מחצי כוס חד פעמית, ואת הדבר הזה כדאי למדוד, וכתחילה לפני ליל הסדר, ואם צריך אפילו בליל הסדר עצמו, למדוד את הגביעים שלכם. אפשר לקחת בקבוק של תינוק ולשפוך מהגביע לתוך הבקבוק, ושם יש את הפסים שאפשר לראות את, כמה זה מכיל. בכל אופן, הכוס צריכה להכיל 86 סמ"ק, ובכוס הראשונה יש עניין להקפיד יותר מ-150, אבל זה לא חובה, זה עניין. אז היתרון השני בהקפדה של 150, יש לנו בעיה הלכתית עם הקידוש הזה, שתמיד אנחנו מקפידים עליה כל השנה, ופתאום עכשיו לא מקפידים על זה. מה אנחנו מקפידים כל השנה בקידוש? מקפידים מיד אחרי הקידוש לאכול. אנשים מאוד היו שמחים שגם בליל הסדר יקפידו על זה, אבל בליל הסדר אנחנו דווקא לא מקפידים על זה. יכולה לעבור שעה עד שנגיע לאוכל, אבל יש דין של קידוש במקום סעודה. איפה הסעודה? אז אנחנו אומרים, תשמע, הכל זה הכנה לקראת הסעודה, וזה לא נקרא הפסד. אבל מצד שני, יש שיטות שחושבות שאולי אם אדם שותה שתי רביעיות, הרביעית השנייה יכולה להיחשב כסעודה. ואם כך, אם אדם שותה את השיעור הגדול, השיעור הגדול, לפי שיטת השיעור הקטן, מכיל שתי רביעיות. אז הוא מרוויח, גם אולי את השיטה קידוש דאורייתא, וגם הוא שותה עוד רביעית, וכאן מספיקה אולי רביעית אחת, כי קידוש במקום סעודה זה דין דרבנן. זאת אומרת, מספיק השיעור הקטן, כאילו. כי קידוש במקום סעודה זה דין דרבנן. אז יש כאן עוד רווח מסוים, שלא חובה מצד הדין, אבל זה עדיף. יין ומיץ ענבים, מצד הדין, אפשר לשתות מיץ ענבים לכתחילה, ועבד עד הקצניק זין, סוחד, אמר שמואל, סוחד אדם אשכול ענבים, ואומר עליו קידוש היום. למרות הדבר הזה, יש יתרונות ביין, יש יתרון ביין מצד העובדה של חירות ושמחה, שיש משהו מיוחד ביין בהקשר הזה. יש לפעמים יתרון בצבע שהוא אדום, אבל אפשר גם לקחת מיץ ענבים אדום, אז אין לי את הדם. אז יש יתרונות. היתרון של שמחה, של שמחת יום טוב, אפשר לא לשתות בליל הסדר, ובבוקר לשתות כוס יין, אם לא רוצים, הם מפחדים להיות עייפים בסדר, ואז שמחת יום טוב תקיים בבוקר, ולא חייב בערב. העניין של חירות, אז יש אולי עניין בדלת כוסות של חירות, אז יש בזה קצת יותר צד של חירות. אבל כל זה בתור הידור. מיץ ענבים הוא לכתחילה. ולמרות שהגמרא מספרת על אחד המוראים שהיה דוחק את עצמו לשתות יין, וזה היה משפיע עליו עד שבועות, אז לכאורה יש עניין דווקא ביין. ולמה לא שתה מיץ ענבים? אבל באמת, למרות שיש כאלה שמכאן רוצים להגיד שאולי יש עניין לשתות דווקא יין, ברור שאין בכך שום ראיה. ולמה אין בכך שום ראיה? כי פעם אי אפשר היה לשמור מיץ ענבים. היום מיץ ענבים מכיל ביסולפט לפי התקן, כך כתוב עליו. זה מכיל חומר משמר, ולכן מיץ ענבים יכול להחזיק חצי שנה, שנה, או שזה סגור בוואקום. פעם לא היה דבר כזה, מיץ ענבים התקלקל תוך כמה ימים. תסתובבו, אנחנו נמצאים עכשיו בארץ יהודה. זה המקום של הגפנים בארץ ישראל, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זה המקום. תסתכלו ותראו שאין ענבים בגפן. נכון? אין פה ענבים. עכשיו אולי יש מקומות שעשו ענבי פלסטיק כאלה שהם כבר מתחילים לעשות, אבל ענבים בטבע לא נמצאים עכשיו. זה אומר שאי אפשר לעשות מיץ ענבים עכשיו. לכן הוא לא שתה מיץ ענבים. אבל אם היה, הוא היה שותה מיץ ענבים ולא שותה יין. טוב. אז אני אומר, אדם שלא מפריע לו, שיין זה כמו מצנבים שישתה יין. אבל אדם שמרגיש שזה קצת מטשטש אותו, מרדים אותו, אז יכול לשתות לכתחילה מצנבים, וכך נהג החזון איש ועוד אחרים לשתות מצנבים לארבע כוסות. טוב, אורחץ. יש לי עוד דברים לדבר קדש, אבל אני עובר על התורה. אורחץ. הנטילה של אורחץ, אנחנו נותנים ידיים לקרפס, לפני דבר שטיבולו במשקה. שאל בעל התז, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה קרה? כל השנה אנשים אוכלים תפוח רטוב, ענבים רטובים, ולא נותנים ידיים. הרבה אנשים לא מקפידים על זה. פתאום בליל הסדר, מה קרה? מה קרה? כולם נותנים ידיים לפני אכילת הכרפס. כלומר, התפוח אדמה במי מלח. אמר בעל התז, באמת זה לא בסדר. מכאן תוכחה לכל השנה שאנשים צריכים לטעול ידיים, בלי ברכה כמובן. למה הם עושים את זה בליל הסדר? פשוט זה כתוב להם מחזור, לעשות, אז הם עושים. אבל באמת, אין הבדל כל השנה, ואומר התז, אם הם מחפשים זמן להחמיר, הייתי מציע למסרת ימי תשובה. למה דווקא ליל הסדר? אלא מכאן שבאמת יש כאן טעות בעניין הזה וצריך להיות כל השנה. עכשיו יש מקום לחשוב על כל מיני הצעות למה אנשים מחמירים יותר עכשיו, ואחת האפשרויות היא שבזמן שבית המקדש קיים כנראה שכולם היו מסכימים שצריך ליטול ידיים על דבר שטיבולו ממשקה, וליל הסדר זה זמן שאנחנו מנסים לשחזר בו את זמן שבית המקדש היה קיים, כמו אם הלל אחר כך של כורך מצה ומרור בזמן שבית המקדש היה קיים, אז יכול להיות שזאת הסיבה שכולם מקפידים. ואומנם לכתחילה באמת ראוי כל השנה או ליטול ידיים על פרי רטוב או לפחות לנגב אותו. זה אחד משני דברים, ויש מקום להאריך בזה הרבה, ולא נעשה את זה כעת. קרפס.
אם אתה
מנגב אותו אחרי זה, זה בסדר. לא משנה, אבל על פרי יבש לא גזרו. זרת רבנן לא הייתה על פרי יבש. קדש, רוחץ, קרפס. קרפס, יש מחלוקת מהו. כנראה שהקרפס הוא או סלרי או פטרוזיליה. יש רשי ויש שיטות אחרות. וכך נוהגים רבים מן הספרדים. אבל רוב האשכנזים וחלק מן הספרדים נוהגים לאכול לקרפס תפוח אדמה. בואו נעשה סקר פה. מי אוכל לקרפס סלרי?
סלרי.
צנון, לא משנה. פטרוזיליה. תפוח אדמה. יחסית תפוח אדמה, רוב האשכנזים אוכלים תפוח אדמה. וזה דבר מעניין, למה תפוח אדמה? והתשובה היא כנראה שמדינה דגמרה לא כתוב קרפס. בגמרה כתוב שכל ירק טוב. לא כתוב קרפס, קרפס כתוב באגור, ראשונים אמרו קרפס, רמז, 60 ריבוע עבדו בפרך, הנוטריקון של קרפס שם, אבל בעיקר אני לא צריך קרפס דווקא, אלא כל ירק, ולכן אולי בגלל בעיה של תולעים, אולי בגלל שזה לא היה מצוי, אולי בגלל שזה פחות טעים, אז יש כאלה שאוכלים תפוח אדמה, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה כאן. הנוטריקון הזה קצת בלבל אנשים. ולמה הוא בלבל אנשים? כי כשאתה שואל אנשים, למה אוכלים קרפס? הם אומרים לך 60 ריבוע עבדו בפרך. כך ילדים אומרים. אבל ברור שזה לא נכון. זה טעם למה דווקא קרפס ולא תפוח אדמה. למה דווקא פטרוזיליה או סלרי. אבל זה לא הטעם של עצם העניין של קרפס. למה אנחנו בכלל אוכלים קרפס? למה בכלל עושים את הדבר הזה, את הטיבול הזה?
שיהיה
סבאים. מה זה? חירות, שישאלו.
שהילדים
ישאלו. אז קודם כל, אתם יודעים, זאת אחת מארבע קושיות של מה נשתנה. נכון? מזלו של האבא שהילד לא שואל אותו אחרי זה מה התשובות. כי התשובה על זה קצת היה קשה לו לענות. על השאר הוא היה יותר טוב לענות. ובאמת, בתשובה על הדבר הזה, אז הבא אומר שדבר אחד, שזה דרך חירות לאכול לפני הסעודה, או דרך מטובל, מעוררי תיאבון קוראים לזה היום, מתאבנים. אפיטייזרס. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אומר רווח, אולי כדי שלא נהיה רעבים עד האוכל. אמנם היום זה קצת פחות רלוונטי, איך אני מדבר. ואפשרות אחרת, אומר בעל פרי חדש, זאת שאלה בלי תשובה כדי לעורר את התינוקות. כמה אוכלים מהקרפס? בפשטות היה צריך לאכול לכאורה כזית, וכך כותב הרמב״ם, שלוקח כזית ערב ואוכל, זו פשוט הדברים. אבל נחלקו הראשונים, האם יש לברך ברכה אחרונה על הקרפס. ובגלל שיש מחלוקת, האם יש לברך ברכה אחרונה על הקרפס, כתב פסק השולחן ערוך, שטוב לאכול פחות מכזית. תאכל פחות מכזית, אין לך ספק לגבי ברכה אחרונה. נמצא לפי זה שהטעם שלא להיות רעב לא לגמרי עוזר. אמנם יש אחרונים שחלקו על השולחן ערוך ודעת הגרא והרב סולובייצ'יק ועוד, בפשטות הרמב"ם לאכול מעל כזית, המשנה ברורה כותב שמי שאכל מעל כזית לא יברך ברכה אחרונה. לפי זה אני אוכל לכתחילה פחות מכזית, כך כתוב בשולחן האור, ככה אני עושה, המשנה ברורה הסכים. מצד שני, מי שאוכל יותר, בטח אם יש ילדים, נשים בהיריון, אנשים אחרים, שיוכלו כמה שהם רוצים. ועדיף שיוכלו כמה שהם רוצים, ויתנו לנו להגיד את המגיד בנחת, מאשר שכל הזמן יהיו עצבניים ורעבים. יש כאלה ילדים רעבים לא יכולים לתפקד. שיוכלו 20 תפוחי אדמה ויהיו בשקט, ויהיו חלק מהארוחה. זה הרי בכל מקרה שיטות כאלה שחושבות שככה. אז אם אדם לא מפריע לו, יאכל פחות מכזית, וזהו, אם אדם מפריע לו, שיוכל, וכך יותר שותף אחר כך בעזרת השם בהמשך במגיד. יחץ. אנחנו שוברים את המצה, כן? למעשה לא, יש מחלוקת המשנה ברורה פוסק שלו. יחץ, שוברים את המצה, שבירת המצה, אני לא אעריך עליה עכשיו, אני רק אומר שיש כמה טעמים לשבירת המצה, אבל הטעם שנראה הכי הרבה, כך נראה על פי על הכל בו, שאנחנו שוברים את המצה כדי להגיד את ההגדה, את המגיד על לחם שבור, על לחם עוני. לכן שוברים אותה לפני המגיד, כדי שההגדה תאמר על לחם שבור כדרכו של אני. מגיד. מגיד. מגיד, סיפור יציאת מצרים, יש להאריך כאן הרבה. אני לא אאריך עכשיו הרבה, אבל רק כמה נקודות קצרות. השאלה המרכזית היא, כל ערב הרי יש מצווה להזכיר את יציאת מצרים, מה ההבדל בין כל ערב לבין אל הסדר? שאל את זה המנחת חינוך, ושאל את זה רב חיים, ונתנו שלוש תשובות. תשובה אחת, שבליל הסדר אתה צריך לשאול בדרך של שאלה ותשובה, ואתה צריך לשתף, ובשאר השנה לעצמך. תשובה שנייה, שבכל השנה מספיק להגיד את התוצאה, וכאן יש עניין להגיד את התהליך, עבדים היינו לפרעה מצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. תשובה שלישית, שבליל הסדר צריך לספר דרך מצוות החג, פסח, מצר ומרור. הרב סולובייצ'יק נתן תשובה רביעית, שכל השנה אנחנו מספרים על מה שקרה, וזה לא צריך להביא אותנו לתגובה. בליל הסדר זה אמור להביא אותנו לתגובה, להלל, להודות, להלל, לשבח, וזה עיקר החובה בליל הסדר של הרב סולובייצ'יק. עכשיו למעשה אנחנו צריכים לזכור שהמגיד זה החלק הכי חשוב. וכיוון שהוא הכי חשוב, וכיוון שהעיקר זה לזכור, לפי הדברים שראינו עכשיו, לספר את הדברים הרעים, לספר את הדברים הטובים, ולהודות לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדאוג שהמסר הזה יעבור אצל כל היושבים בליל הסדר. עכשיו יש לנו בעיה, בליל הסדר יש לנו מסר מאוד חשוב, יש לנו כיתה מאוד קשה. יש ילדים קטנים, מבוגרים גדולים, כאלה שאוהבים לשמוע לדבר, לא אוהבים לדבר, אוהבים. אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב. עכשיו, אתם אומנם עדיין לא אחראים לגמרי, אבל גם אתם יכולים לחשוב קצת על הדברים. צריכים לחשוב טוב איך אנחנו דואגים שהחלק הזה יהיה הכי מוצלח שיכול להיות. לא לחשוב רק מה אתה אומר, לחשוב למי זה מתאים, מי נמצא בסעודה, מה הדרך הכי מתודית להגיד את זה. אני כל שנה, למרות שיש לי, אני יכול לדבר מעכשיו, אולי כמה ימים ברצף, על רעיונות ההגדה של פסח. אני כל שנה חושב, מי נמצא בליל הסדר, מה אני אדבר, מה אני אגיד, איזה הפעלה אני אעשה. זה אלה דברים שצריכים להטריד אותנו. לדאוג שללכת לישון בצהריים ושהילדים ילכו לישון. לחשוב על כל הדברים, איך אנחנו דואגים, אם יש דוד שאוהב לדבר הרבה, לתת לו לדבר באוכל. לחשוב טוב איך עושים את זה, מספיק דוד אחד שמדבר פתאום חצי שעה, הכל נהרס. עכשיו, זה דבר שצריך לעבוד עליו קשה, ואם עובדים עליו, ליל הסדר יכול להיות מדהים. אבל אנחנו צריכים לדאוג לעבוד שהמצווה הזאת של החדרת האמונה והתודה, וכל הדברים האלה של ליל הסדר, שבאמת יהיו נחלתם של כל אחד מהיושבים בסעודה. מיוחד שאחד מהדברים זה, שאלה תשובה, אחד מהדברים זה לשתף את הילדים בליל הסדר. אז זה לגבי המגיד. רחצה מוציא מצה. אני אדבר על אכילת מצה בקצרה. באכילת מצה, בכלל במצות, שאלה העיקרית שתמיד אנחנו יודעים היא כמה לאכול. עכשיו כאן אני אומר בקצרה, דבר שהיה מקום להאריך בו הרבה, אבל אני אעשה סדר קצר ומהיר בעניין הזה. לגבי שיעור כזית, יש מחלוקת, ויש לנו למעשה שתי מחלוקות אפשר לומר, זה קצת יותר, אבל שתי מחלוקות שמובילות לשלוש שיטות. מחלוקת אחת שיש היא מה היחס בין כזית לכביצה, שלפי התוספות כזית שווה חצי ביצה, ולפי הרמב״ם כזית שווה שליש ביצה. ויש לנו מחלוקת אחרת, מהו גודל ביצה, כשבזה יש לנו את השיטה הרגילה שנקרא לה רב חיים נאה. זה לא בדיוק רב חיים נאה, כי הוא מהדור שלנו, לפני כמה עשרות שנים, אתה מבין? זה מחלוקת עתיקה, שהוא אומר שהגודל היא כביצה, בוא נאמר. ואם אנחנו מדברים על כביצה, הוא מדבר על 56 סמ"ק, לא משנה כל כך עכשיו. ויש לנו את שיטת הנודע ביהודה, והיא גם שיטת החזון איש, שטען שיש להכפיל את השיעורים, הכפלת השיעורים. למה להכפיל את השיעורים אני לא נכנס עכשיו, אבל לפי שיטתו של החזון איש, כביצה זה 100 סמ"ק. תגידו למה 100, אם זה 56 צריך להיות קצת יותר, כי החזון איש שקל במשהו אחר ולא נכנס לזה עכשיו. אז יצאנו 100, אם הוא היה מחמיר ועוד משהו היה יצא לו יותר מ-100, אבל הוא הקל בדבר הזה. הדברים האלה מביאים אותנו לשלוש שיטות למעשה בגודל של כזית, יותר בעיקרון שלוש שיטות. יש לנו את השיעור הגדול. השיעור הגדול יורכב מחצי ביצה ושיטת חזון איש. זה השיעור הגדול. חצי ביצה ושיטת חזון איש. חזון איש מדבר על 100. חצי ביצה זה שיטת התוספות. חצי ביצה ושיטת חזון איש נותן לנו 50. 50 סמ"ק. זה השיעור הגדול. יש לנו את השיעור הבינוני. השיעור הבינוני יהיה חצי ביצה בשיטת רב חיים נאה. כמה זה ייתן לנו? 28 סמ"ק. יש לנו את השיעור הקטן. שיעור קטן, אני אקח את השיעור שהוא הקטן ביותר עכשיו. שיעור קטן, אנחנו מדברים על שליש ביצה, על הרמב״ם, בשיטת רב חיים נאה. כמה זה נותן לנו? 19, נכון? זה או 17 או 19, תלוי איך לחשב את זה עכשיו, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל נכתוב 17-19. עכשיו, עוד דבר אחד, מצה. בליל הסדר ראוי לאכול לפחות לכזית הראשון מצות יד שנאפו לשמה. בכל מקרה צריך לאכול מצות שמורות בליל הסדר, אבל רצוי לאכול לזיתים שיוצאים בהם ידי חובה, ודאי לזית הראשון, מצת יד שמורה. זה יותר טוב, יותר מודעת, כמובן שיהיה הכשר טוב. אם זה הכשר פחות טוב, עדיף לאכול מכונה. אבל אני אתן את השיעור עכשיו במצות מכונה, כי מצת יד יש קטנה, גדולה, יש כאלה גדלים, אני לא יכול, אני לא במצות מכונה, אבל זה אותן פרופורציות במצות יד. מצת מכונה רגילה, הנפח שלה, לא מעניין אותנו עכשיו המשקל, זה רוב השיטות, ספרדים יש כאלה שהחמירו בזה, אבל זה לא אותו דבר. הנפח שלה הוא 60 סמ"ק.
הרצוי לאכול מצה שמורה
מיד.
יד, אבל כגודל,
בגודל שאני אגיד עכשיו במכונה, אני פשוט אומר את הגודל במכונה, כי יד יש קטנות גדולות. את הפרופורציות האלה, תיקח מצת יד, תאכל בגודל הזה. 60 סמ"ק זה הגודל של מצת מכונה. זה אומר שהשיעור הגדול, השיעור הגדול הוא בערך 3/4 או 5/6 מצה. השיעור הבינוני הוא חצי מצה, והשיעור הקטן שליש מצה. עכשיו, אנחנו נוכל לעשות סדר מהיר ופשוט. למצה הראשונה, דאורייתא, בערב תאכלו מצות, כמה ראוי שנאכל? ראוי שנאכל 5 שישיות, בגודל 5 שישיות מצה, 3 רבעי בערך מצת מכונה, כן? באותו גודל מצת יד. עם הזית הראשון אנחנו נוהגים לאכול עוד זית, נוהגים לקחת שני זיתים בהתחלה. למה שני זיתים? לא ברור, מקור הדברים בראש, לא ברור לגמרי, אולי זית אחד כנגד המוציא מצה ואחד כנגד המוציא לחם מן הארץ, לא ברור לגמרי, חזון איש נשאר בצריך עיון על זה, המשנה ברורה נשאר בצריך עיון, למרות שהמשנה ברורה להלכה כותב כן לאכול את השיעור הזה. אז הזית השני הוא חומרה, הוא חומרה רחוקה, הוא אפילו לא דרבנן, הוא חומרה רחוקה. אז כמה אנחנו ניקח לזית השני? שליש ניקח, כי זה חומרה רחוקה. אז יש לנו שלושת רבעי ועוד שליש, מצה וקצת, נכון? לשני הזיתים ביחד. אז זה מצד הדין מצה וקצת, אבל באמת אפשר לקחת חמש שישיות או שלושת רבעי לשני הזיתים ביחד. למה? מבחינת הזית הראשון הוא תפס את כל השלושת רבעי, נכון? כי הוא דאורייתא. מבחינת הזית השני צריך, הוא דרבנן, הוא חומרה, צריך שיהיו בחתיכה הזאת שני זיתים. מצד הזית השני יש פה שני זיתים בחתיכה? יש שני זיתים של שליש או של, נכון? בקיצור, אם לוקחים חמש שישיות בעיקרון, זה יכול להיות טוב לשני הזיתים ביחד. לזית הראשון כי הוא תופס דאורייתא, ולזית השני, כי מצד הזית השני בשלושת רבעי יש פעמיים שליש. הסברה הזאת, למרות שהיא נשמעת לכם מחודשת, הסכימו לערב קרלי, צברה ויושי, ואני חושב שכך אפשר לנהוג. מי שלא אוהב את הסברה הזאת יאכל עוד שליש, לא נורא. אז בעיקרון זה מצב ומשהו להתחלה. אחרי זה יש לנו קורך, קורך הוא דרבנן, כמה אנחנו נאכל לקורך? חצי מצה, גודל שחצי מצה כי זה דרבנן. אחרי זה יש לנו אפיקומן, כמה נאכל אפיקומן? בעיקרון זה גם דרבנן, ולכן השיעור הוא חצי מצה. אמנם אם אדם לא קשה לו, אז כתב המעריל שנהגו לקחת שני זיתים לאפיקומן משום חביבות וכולי, אז אם אדם לא קשה לו, אז הוא ייקח גם כן שני שליש או חמש שישיות לכאן, ואם אדם מאוד 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 קשה לו, הוא כבר הולך להקיע, אז הוא יכול לאכול אולי שליש מצה במקרה בשיעור הכי קטן. בקיצור, באפיקומן יש לנו את כל השיעורים. לכתחיל הבינוני, הבינוני זה באמצע, אדם יכול, ייקח קצת יותר גדול, אם מאוד קשה יותר קטן. בשורה התחתונה, כל ליל הסדר, ליל הסדר זה בערך שתי מצות, בערך מצה אחת, קצת פחות, למוציא מצה, ועוד חצי בערך לקורך ועוד חצי בערך לפיקומן. את המצות האלה צריך לאכול בהסבה, לאכול ברצף. יש כאלה שמודדים בלחץ זמן, לא צריך למדוד על השעון, אני לא מודד על השעון, אבל מצד שאני צריך לדעת, זה מבטא אכילה נורמלית. אבל עכשיו אוכלים, לא מדברים איך יצאו המצות של השנה, יצאו ככה, יצאו ככה. המשימה לאכול, לא לאכול בשיגעון, אבל לאכול בצורה רצופה, זריזה קצת בהסבה, אוכלים עד שגורים את החלק הזה. ואם עשינו כך, אז בטוח שיצאנו בזמן טוב. ואם זה יצא לנו יותר מ-4 דקות, כנראה ששיעור כזית הוא יותר קטן. בעיקרון זה שיעור נורמלי, לא צריך להשתגע. מצד שיש כאלה אוכלים, מתחילים לדבר, מתחילים לעזוב, אתה תדבר עכשיו. עכשיו אתה תקיים בשמחה את מצוות אכילת מצה, ואחרי זה תוכל לדבר. אני אומר, אחרי זה תוכל לדבר, בשולחן ערוך כתוב לא לדבר עד אחרי קורך, כי אולי הברכה על קורך, אבל זאת גזירה קשה. השלה אומר, אולי בכלל עד אפיקומן לא לדבר, אבל זה נעזור. אבל עד אחרי קורך, כך כתוב בשולחן ערוך, כי הברכה של המוציא ומאור עולה גם על קורך. אבל עם ישראל וזה לא עומד, אבל לפחות להשתדל לדבר דברים שקשורים ללילה, זה בסדר. מוריי ורבותיי, הישיבה בהתחלה חשבה לשחרר אתכם בי' ג' בניסן, אבל החליטו בסוף לשחרר אתכם מוקדם. בהי, בטח אתם מתפלאים למה כל כך מוקדם. אז כמובן שהסיבה העיקרית וכמעט היחידה זה כדי שתוכלו לעזור בבית. מגיעים לפסח, המבצע הוא לעזור בבית. לעזור בבית זה לא אומר להגיד לאמא מה לעשות, וזה לא אומר להגיד לאמא אל תהיה לחוצה, וזה לא אומר להגיד שלא צריך לנקות החלונות עכשיו. נכון שלא צריך לעשות החלונות, אתם צריכים לדאוג שיהיה שמח. לעזור מה שיולד, נקות החלונות, נקות החלונות, לעשות את זה, תת אווירה טובה, לעזור שבעזרת השם כולם ירגישו שיוצאים מעבדות וחירות. טוב.
המעמד מקורך, אתה צריך את השיעור הבינוני?
מקורך?